דיברנו על פרק סעיף ג' שהוא סעיף ארוך ונראה על פי על פניו מאוד רלוונטי, מאוד נוגע לסדרי לימוד, ואמרתי שאנחנו נחזור קצת לבאר את הדברים היום. אני חשבתי שזה גם יהיה בגדר של איזה שיעורי בית, כל אחד ינסה לחשוב מה הוא מבין בזה ביחס ללמעשה. אני חושב שבאמת יש פה עצה מיוחדת של הרב. צריכים לדעת שכמו כל עצה, זה לא איזה מין גזירת הכתוב, שככה דווקא הצורה שבה צריכים ללמוד. אולי לא כולם יהיו פעם שעברה, נקרא את זה בעיה. מה? נחזור על זה? הרב כאן מדבר על זה ש... יש בשלבי הלימוד, כולם היו פעם שעברה. אני חושב שיש כאן עצה, וצריכים לדעת שבכלל עולם התורה ותלמידי החכמים שהיו בתקופת הרב והתגדלו באותה תקופה, דרך הכתוב שלהם הייתה שונה. פריסת הזמן של הלימוד וההתקדמות היו שונים מאשר היום. לא תמיד ניתן, כמו שהוא, ליישם את הדברים עם אחד של 100 שנה ויותר, בדיוק כמו שהם. אפילו פי שהרב כאן אומר שהוא לא מדבר על הגדולים, אלא מדבר כאן על הבינונים, אבל אנחנו יודעים שגם בינונים של הרב הם לא בינונים, כשאנחנו היינו קוראים להם היום בינונים, אלא בעלי יכולת גדולה מאוד. אבל אני חושב שהעיקרון, גם אם נאמר שלא מילה במילה כמו שהרב מציע, מתאים ונוסה ושייך למציאות שלנו, העקרונות בהחלט כן שייך לי. אני רוצה לומר מה העקרונות שאנחנו רואים כאן ברב. קודם כל אנחנו רואים שההתחלתה של הלימוד אצל אדם שהוא כבר לא ילד קטן, אז זה בעצם מה שנקרא בנה את הצד הלימודי שלו במה שהוא מכנה כאן הבנה טובה בעומקה של הלכה, בידיעת צורתא דשמיא על דרך ישר ונכון, על ידי שימוש תלמידי חכמים במידה הגונה, עד שידע לעיין בכל סוגיה כראוי, וידע גם כן להקשות ולתרץ על פי דרכה של תורה ומסע מתן של הלכה. אז זה ידע לעיין בכל סוגיה כראוי. אז זאת אומרת שאדם יש לו איזה מין מפתחות של סברות ודרכי לימוד בכל סוגיה, אז זה אומר שלא רק באיזה מסכת אחת שהוא למד ממנה כמה דפים בעיון, אלא הוא כבר צבר לו בתחומים שונים של תורה כך וכך סוגיות טובות שהוא בנה ולמד ועמל. כמו שהרב אומר, גם בעצמו, בידיעת הבנה טובה בעומקה של הלכה, ביצור תדשמיית, על ידי שימוש תלמידי חיים במידה הגונה, שימוש תלמידי חיים במידה הגונה, זאת אומרת, לשמוע שיעורים, לקבל מתלמידי חכמים במידה הגונה, אחר כך הוא גם יודע בעצמו לבנות, להקשות ולתרץ על פי דרכה של תורה ומסע ומתן של הלכה כמו שצריך. אז זה פרק זמן של בעניין של לימוד, לא יודע מה שיעורו, אבל זה ודאי המושגים, השייכויות, בכל סוגיה, כי הרב פה הולך לתאר פה איזה מין מצב, שאדם ירוץ לו על כל מסכתות השס בריף, ויגמור את זה בתקופה די מהירה, וזה יוליד אצלו חשק להעמיק בכל זה. זאת אומרת, מה מוליד את החשק להעמיק? במה שאדם בעצם, תוך כדי ההקפה המהירה, של כל המסכתות, של כל האוצר הזה, אדם מרגיש את השייכות של נושא לנושא, אדם מרגיש את הצורך ביצירת התחום, מה שייך לתחום זה, מה שייך לתחום אחר, מה סתירות לכאורה מסוגיות, הצורך ביישוב, הצורך בבניין הנכון של כל מגדל התורה שנפרס לפניו. זה אומר שאדם כזה נכנס ויוצא לכל עניין מעניין בתורה, הוא מבין בו, הוא שייך אליו, הוא תכף קולט את את המושגים הדורשים ביור והעמקה בכל הנושאים האלה, והוא משתוקק לעשות אותם משום שהוא כבר יודע, יש לו את הכלים והיכולת לעיין בכל נושא ונושא, אלא פשוט זה דורש זמן. אז פריסת המרחב לפניו היא למעשה יוצרת לו איזה מין תמונה כוללת של התורה, וכל זה למעשה רכושו, וכל סוגיה וכל נושא שהוא עמל, יש לנגד עיניו עולם התורה הכולל, וממילא זה יוצר לו איזה מין יישוב נכון של כל מערכת המושגים, וכל ביאור שהוא אומר בכל נושא הוא לאור כל מה שהוא מכיר בכל שאר המושגים, וגם הרצון להשלים את עצמו בכל הנושאים כולם משתכלל והולך אצלו. זה כבר איזושהי קומה של תורה. וגם נשים לב שהרב מדבר פה גם על שיעור קבוע לתלמוד בגרסה מדי יום ביומו. זאת אומרת, בד בבד, אז אני חושב שפה רואים שהרב מתכנן פה לאדם הזה, חוץ ממה שהוא ממשיך ללמוד עיון בסוגיות מפוזרות, יש לו עדיין גם המשך של לימוד תלמוד, חוץ מעריף, תלמוד בגרסה, זאת אומרת, מה שנקרא לא עיון, אבל לא ריצה של עריף, אלא נקרא לזה כמו שאומרים היום, מסכתות בבקיאות, אז זה כאילו שלוש מדרגות בלימוד. יש מדרגה של לימוד עיון, שממשיכה, ויש מדרגה של לימוד בקיאות, ויש מדרגה שלישית שהיא ריאתה. יש באורות הקודש, הרב עושה חמש מדרגות בלימוד. אפילו עשר, כאילו סקירות מהירות וכולי, ודרגות, שהם כולם למעשה משלימות זו את זו. ולא שהרב פה אומר, טוב, עכשיו אנחנו סוגרים, למדנו עיון כמה שנים, אנחנו סוגרים את זה עכשיו חבל על הזמן, עוד נרוץ על הבקיאות, נקיף את השס, כמו שמישהו עלול לטעות בתוך דברי הרב. הרב מתכוון פה לאיזושהי חוליה, בתוך הבניין השלם של תורה, על מנת שהוא יצמח איכותי ומקיף כמו שצריך. וזה הרב קורא לכל אחד לעשות את העבודה הגדולה הזאת בצורה השלמה. יש כאן העמקה והחיבה ללימוד בעיון היו ידועות גם אצל הרב, גם אצל הרב ציודה, כל מי שקורא את את הסיכומים, מה ש כל מה שהרצות דימד פה, והכל היה בא מתוך חיבה עצומה של לימוד לכל ענפה ושלוחותיו, בצורה מחיה, מעמיקה ובונה. קצת חביב עליי, אז אני אקרא לכם, יש בדורו של הבית יוסף, והחי תן חכם מופלג, רבי משה בן יהודה מחיר, כתוב פה ראש מטיבתא בעין זיתון מצפת, עין זיתי מה שקוראים היום, היה ראש ישיבה בעין זיתי ארץ ישראל, ישב לו, אז הוא חיבר ספר בשם סדר היום, ובתוך סדר היום הוא כותב כאן סדר ודרך הלימוד, יש לו פרק. מעניין, זאת אומרת, אחרי התפילה, כאילו סדר היום, יושב ללמוד כל אחד כפי ערכו, כפי השגתו, אם יקרא מקרא, אם משנה משנה, גמרא גמרא. כשפותח בלימוד, יתפלל לפני אלוקיו תחילה, שלא יראה דבר תקלה לידו, לא ירתה שכלו מדרך הטובה והישרה. התחיל בלימודו בנחת לאט, מילה במילה, יש לו יתה מדרך הישר הולכה לכוון אל האמת, כי לא נמצא הטעות והשגיאה, כי אם בשביל מי שאינו מדקדק בדבריו וקורא במרוצה ואינו שופע בעיונו, אבל המעמיק משיג כוונת העניין, הוא מגיע אל התכלית ותמצית העניין, הרי זה דומה לסוחט אשכול של ענבים וראשי אצבעותיו. ככה בצורה מרופרפת, יוצא מה שיוצא, הוא משליך השאר, כי נמצא כל מה שמוציא הוא התפל של האשכול. והמועל של הנביא, מי שסוחט את האשכול ככה, לא בצורה, בחוזקה, אז מה שכבר יוצא, לא רק שכמות קטנה יוצא, מה שיוצא הוא התפל של האשכול המועל של הנביא. אבל עיקרם בתמציתם נשאר עדיין בתוכם. מי גרם לו זה? העצלות, תמימות, השתדלות לשחות בכוח בכל ידו. אם אין כוח בידו, היה לו לדרוך ברגלו, עד שיצא ממנו המבוקש. ללמוד ככה עד הסוף. אותו יין ודאי יהיה טוב ומתוק מדבש, יוכל להתקיים כראוי ושמח אלוקים האנשים. מה שם כן בעצל, חושב להוציא יין, הוציא המים בלבד, מוציא שם רע על הענבים, שאינם אינו מתוק ולא חזק. מעשיו הם שגרמו, שלא ידע דרך סחיטת הענבים כיצד נעשה. לזה לא הועילו מעשיו. כן, דרך הלומד, שיש הפרש רב ועצום בין המעמיק לקורא על פני המים. כי זה מוציא לאור מבוקשו, מוציא לאור משפטו, להבין ולהורות חוק ומשפט, ותעלומה יוציא אור, ותואם טעם העניין מדבר של נופת סופים. מה שאין כן בקורא כאיגרת, כי הולך בחושך, אומר לכל שחלו, בימים והשנים חולפים ובאים, לא ימצאי כלו שכל, לא יושר, והוציא דבר מאפילה לאורה, נעמוד על עיקרן של דברים להשיג הכוונה האמיתית שלא ייקשב בה. וזה המנהג שנהגו לקבוע ישיבות ופלפל בהם סוגיות ודיבורים קשים. אף הפי שנראה כאיבוד זמן, אחר שאין מוציאים ממנו לא דין ולא משפט, נעיין שאמרנו, כדי ללמוד להישיר השכל, זה שידע להעמיק העניינים כאשר יבואו לידו, זה שיוציא לאור משפט, מי שלומד בעניין אחר, מצלל במים מדירים, ואלה חרס בידו, מוציא שם רע על חמדת התורה הקדושה והעמוקה, כי נראה לו שאין עניינה של התורה, כי עם אותו הדבר שעולה בדעתו בתחילת עיונו הוא הפשט. הדומה למלבוש החיצון, שנותן האדם על בגדיו החשובים כדי שלא יתלכלכו ולא ייראו לכל. אז הוא פוגש רק את המלבוש החיצון של התורה, ואת המלבוש הפנימי, הבגדים החשובים, לא... כי עיקר התורה, סודותיה וגמזיה הנסתרים העמוקים, הם נעלמים מעיני הכל בתחילת העיון. עד שמי שיש לו שכל, יתה שכמו להסבול התורך, והמסע לעיין יום אחר יום, עד שיגלה העניין אשר הוא מבקש. במקום ברוך הוא באותו טוב כוונתו לדע ולהבין, מגלה לו את חפציו הכל לפי מה שהוא אדם. הוא מאוד מעריך בזה, לא רוצה להעלות אתכם. בוודאי שמזה אף אחד לא חולק, השאלה היא רק איזה דרך באמת יגיע האדם לחוס את התורה בעומקה, בעומקה וברוחבה. אז כאן, אז ודאי שצריך להשיג גם עומק, וגם רוחב והכל. טוב, אז איך משיגים את זה? לפעמים באמת בדרך הקצובה, לאט לאט, גם שורה ועוד שורה, ובעיון, חסר באמת אותה אחיזה של כל התורה כולה, שהיא בעצמה יוצרת כבר איזה אחיזת קצוות גדולה, שאדם באמת מרגיש שהתורה מולו, הנושאים מתחברים מצד השלמתם מעניין פה לעניין אחר. אבל לא שבאמת ככה אותה ריצה היא תקנה לו באמת את השגת התורה, אלא היא תתן לו איזה מין שלב ביניים שהוא מרגיש שהנושאים מוכרים אחוזים לו, ואז בשובו אל העיון והעמקה יש לו יתר שלמות ואחיזה וכלים איך לתפוס את הכל ואיך להגיע אל המטרה הנחשפת בצורה יותר מהירה. שוב פעם, כל זה מאוד מאוד בהכללה, הבדל ישנו בין אדם לאדם, היום אנחנו מתחילים בדרך כלל ללמוד יותר מאוחר מה שהיו בדורות קודמים, ומידת ההשקעה והיכולת וההתמסרות לא תמיד משתוות, ומילא כמה וכמה שנים לוקח עד שמספיקים משהו, וצריך כבר לעשות חשבונות, מי מסוגל למה וכמה ואיך, וזה כאן לא המקום להיכנס לפרטנות, אבל הרב מדבר כאן איזושהי תוכנית להתגדל בתורה, התוכנית הזאת בעיקרון, היא ודאי תוכנית אמת, שצריכים לראות באיזה מידה ואיזה תנאים באמת מגשימים ומיישמים אותם. בסדר?
מה
בין הבקיאות לבין המצב הריף? כאילו, הלימוד המיוריף. בקיאות, אני מבין שבכל זאת אדם נגיד לומד רש"י תוספות, יושב על כל סוגיה. הריף הוא הרי באמת הסיור המסקנתי, כל השקלה והתריה מדולג בריף, אבל אדם ככה לומד. אוחז מהר את כל המחלוקות השונות שיש בש"ס, מחלוקות גם כן לא כולם, אבל לפחות הפסקים, היסודות, העקרונות, יש לפניו תמונה, כן? גם יכול לאחוז כל מסכת ברכות, כל מסכת פסחים. בשבוע כל המסכת ביד, או פחות, או יודע כמה זמן לוקח שם לעבור. אז הוא יודע שמדובר על, מדובר על ככה, על השבתת חמץ, ויש בדיקה, ויש ביטול, ויש ברכה, וזה... אז זה לא דומה למה שאדם באמת לומד, אפילו מה שתוכנית הבקיאות שאנחנו עומדים. אז אדם יודע, כן, גם הבדל, הבדל דרגאי. אז גם אם אדם לא עושה את זה בריא, אלא עושה את זה גמר רש"י מהר, אז יכול להיות שזה יהיה קרוב לאותו דבר. זאת אומרת, הוא בסופו של דבר לא יורד לפרטים של כל עניין ועניין, להבין עד הסוף כל שלב בגמרא, אבל הוא מבין באופן כללי את העניינים. העניינים קיימים לו בראש, כן? פחות או יותר באופן הכללתי, והוא צמא איך להעמיק בהם יותר לכל סתם בטל. טוב.
בפסקה האחרונה של רכישת החוכמות והידיעות, אז הכוונה היא בסוף התהליך או תוך כדי?
בסוף, אני חושב. רק להכיר, אדם פה. אני חושב שאדם מתחיל לעצמם להשלם תלמידי חיים גדולים, לא הפסיקו כל ימיהם מלהקדיש זמן. החלוקת הזמן הזאת היא תמיד קיימת. להקדיש זמן להרבה חזרות, להקדיש זמן גם ללימודי בקיאות, לשמור את העקב, לשמור את העקב. ככה זה ידוע. גם תלמידי חכמים קנים מאוד, ראשי ישיבות או פוסקים גדולים, או מה, תמיד היו עוסקים חזרות חזרות חזרות. זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך. בהתחלת התהליך הוא אומר, מוסיף יחד עם זה, הוא אומר, יוסיף יחד עם זה שיעורים הגונים את התקפת לבית שתורש בכתב. ייתכן שבתחילת הדרך אדם מתפרס על כל התחומים. גם ריף, גם עיון, גם תורש בכתב, גם תור, גם גרסה, גם חוכמות, גם זה. שום דבר לא יוצא לו, אבל כשהוא מתחיל והולך טוב, כן, מקיף לו, במשך הזמן, יוסיף עוד גם את זה וגם את זה, ותיוולד לו ההשלמה. תאר כאן איזה קומה הולכת ונבנית בסך הכל שתלמיד חכם. ובאמת זה חידוש שהרב אומר כאן בשורות האחרונות, שגם רכישת החוכמות הידיעות המועילות לאדם בעולם, מרחיבות את חוג דעתו, תוצא לו אומץ לצורכי החיים, יהיה מקובל על דעת הבריאות מוצריכם מעין אלוקים לאדם. מה המטרה של רכישת החוכמות והידיעות המועילות לאדם בעולם? לא הכוונה דווקא שאדם יהיה כזה איש אשכולות, בקיא בכל המדעים, שכמעט בלתי אפשרי, ככל שהמדע היום יותר משוכלל. אנחנו לא מדברים על דורות קודמים, לפני אלפי שנים, שכל אוצר המדע היה מאוד מינימלי, מה שידעו אנשי המדע בכל תחום לא היה כל כך רב, וזה אפשר היה להשיג במעט זמן, ביחס, באופן יחסי, אדם שכל כולו מלא וגדוש אוצרות של תורה, אז הפרופורציות לא היו גדולות. אבל היום שכל תחומי מדע, כל תחום הוא תחום שדרוש לדעת בו המון 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 פרטים, להתמקצע בתחום מסוים, צריך לדעת באמת. אז הרב אומר, לא ש... ביותר, רכישת החוכמות והידיעות המועילות לאדם בעולם, זה חוזר בעוד כמה פעמים, אנחנו נראה את זה, ואני רואה מהסך הכל של הרב, אנחנו עוד אולי פעם גם ניישב את זה באופן יותר מסודר, אבל יש שני צדדים בזה. יש צד אחד, שבעצם גם פה יש יופי, מסוג אחר אומנם, יש יופי של הבנת סדר העולם, איך באמת הקדוש ברוך הוא בנה, ברא את העולם בצורה מיושבת. המדעים, הצדדים הטבעיים, בין אם זה שייך למדעי הטבע עצמם, בין אם זה שייך למדעי החברה, כל מה ששייך לבניין החיים הנורמטיבי היפה, הוא בעצמו מין יצירה שהכרתה היא בעצם מחברת את האדם לא רק ליופי שבתוך הלימוד, אלא גם ביופי של עולם החול, שהוא כמובן בדרגה אחרת, אבל זה גם כן חלק מעולמו של הקדוש ברוך הוא, שגם פה יש לו סדר, יש איזה היגיון, יש איזה נתינת מקום לכל תחום, והיחס של התחום הזה ביחס לתחומים האחרים. מקום אחר, הרב כותב, שיש ערך שאדם גם מנסה ליצור ולשכלל גם בזה, כמו שפעמים רואים, אנשים ככה, בעלי מעוף ויצירתיות, אז לפעמים אתה רואה, גם בתים, ראיתי, כאן בתים שם די חכמים, שכולם ראשם ורובם בתורה ומצוות ובהוראה ובפליטה וכו'. לפעמים אתה רואה בתוך הבית, יש לו איזה מין המצאה קטנה, או איזשהו שכלול של הרכבה באיזשהו תחום, שאולי כל אחד ישנו בבית, אבל הוא, כשהוא ניגש לעניין, רצה שיהיה יותר שוכל, אז הוא, זאת אומרת, החוש הזה להיטיב ולשפר, הוא חלק מתכונת חיים של האדם. אתה נמצא, אתה מוכרח להתייחס לתחום מסוים, כי הוא נושק לחיים שלך. אז לפעמים כן, נולדת לך מחשבה איך אתה עושה את זה יותר טוב, לפעמים אצלו, לפעמים למשפחתו, לפעמים גם לאחרים. והדבר הזה הוא לא מנותק מחלק מהיצירתיות של עולם תורה, תלמיד חכם, שהוא מונח בכל מקום בצד החוכמה, בצד הערכי, בצד המרומם של החיים, אז הוא גם בכל תחום, כן, בואו נראה איך... זה עניין אחד. יש גם את העניין האחר שהוא אומר, שיהיה מקובל על דעת הבריאות מוצא חן בעיני אלוקים לאדם. כן, תלמיד חכם, בא בין הבריאות, התורה אומנם מתגדלת אצלו בפני עצמה, אבל תלמיד חכם הוא לא משהו תקשורתי. תלמיד חכם, כן, הוא לא כזה כמו איזה מין פוליטיקאי שלפעמים כל מה שיש בו איזה משהו מצליח למצוא חן. לא מכליל את כל הפרח, אבל ודאי שקודם כל התורה היא משהו פנימי. אבל המשהו הפנימי הזה הוא באמת לא רק שלו, אלא התורה, התורה היא שייכת לכלל ישראל. הם דרך חכמים אוחזים, לומדים תורה בשם כל עם ישראל. לא רק כאשר עם ישראל מחזיק אותם, גם כאשר עם ישראל לא מפרנס אותם. אבל עצם קיומם באומה הוא בעצם לב האומה. יש להם שליחות. אז זה אומר שבעצם בכל מגע שישנו בינם לבין הציבור הרחב, מגע הזה הוא גם מגע שבהכרח גם מגע של השפעה. בין אם ההשפעה הזאת מסודרת על ידי נתינת שיעורים, או פסיקת הלכות, ובין אם זה לא מסודר באופן רשמי כזה, אבל יש לו את מקומו בחברה. אנשים יומקים ממנו, אנשים מושפעים מדמותו, וממילא ככל שהדמות הזאת יותר שלמה גם בדברים שיש בהם מערכות משותפות לבני אדם, הוא, איך אומרים, מקורקע בתוך המציאות, הוא לא איזה מין, קוראים לזה היום חייזר או משהו כזה, הוא למד תורה, אז הוא התנתק מן המציאות, הוא לא... אז ככל שהוא כזה, אז ההשפעה והאפשרות למשוך אחריו כל השלמת האישיות שלו גם בעצמה היא באמת פחות שלמה בהתאם לזה. זה ודאי דברים מובנים, אנחנו נעסוק בהם בעזרת השם פעם אחרת יותר בצורה ממוקדת. אנחנו אולי נעבור לסעיף הבא. עד כאן בסדר? מה?
זה שהוא מקובל על
הבריאות,
למה זה קשור ל... חוכמות
חיצוניות
שהוא
לומד. לא, בסדר. בני אדם, מה זה החוכמות האלה? מה מדובר? לאו דווקא שהוא יהיה איזה אסטרונום מופלג, שהוא ידע שמה דברים שאף בני אדם לא יודע. אבל מה שידע, ידע את החוכמות שבני אדם בדרך כלל יודעים, ובני אדם בדרך כלל עסוקים בזה. ויש אומנם מדעים שרק אנשים מיוחדים מתמצאים בהם. אבל יש ברמה מסוימת בהמון מישורים, אדם בעניינים, יודעים מה קורה, מבינים את העולם, מבינים את המערכות. היום יש לנו תקשורת, גם אם תרצה, גם אם לא תרצה, מכניסים לך את זה בראש. בכל תחום אתה יכול... אבל פעם הרי זה לא היה בדיוק ככה. לפני שאתה מתחכם יודע מה קורה במדינה, ומה קורה בכלכלה, ומה קורה בביטחון, ומה קורה בכלל, כן, מה זה אומר חקלאות, מה זה אומר תחבורה, מה משמעות הדברים. זה לא דווקא חוכמה מקצועית, אבל זה התמצאות. כלומר, כל אדם צריך איזושהי התמצאות מסוימת, בזה הראשונה, בדברים, עד רמה מסוימת. היום כמעט כל בני האדם מתמצאים, יש להם איזו הבנה. וגם אתם דרך כלל צריכים לא להיות חסרים את ה... את התפיסות האלה, שוב, שאלה היה איזה, איזה מרמה, אבל... נכון שהיו גדולי ישראל שהיו במיוחד בעלי כישרון גם מנדעים אחרים, תוך גאונותם, ומאוד סיבות, שזה להגרה, שמה, באמת צריכים ללמוד גם שהחוכמות, מתי הוא עשה את זה, טוב. סעיף ד'. לפי מה שההלכות הן מבוררות, קצת השלמה לסעיף הקודם, בעצם הדגש האחר שמשלים את התמונה של הסעיף הקודם. לפי מה שההלכות הן מבוררות, כך הן מסמכות לב עושיהן ומזהיריהן. חסרון בירורן, בידיעה ברורה ודבקה בנפש, מביא לידי הרגשת הכבדה מקיומה של תורה בדיוק בפרטי ההלכות. ועידי זה יש שמתעוררת חרדת רפיון הגורמת למעשה של תורה חלילה. שימו לב, מבט ראשון לפעמים נראה שההבנה של הסוגיה בערך, ההבנה של כל נושא בערך, היא מספיקה. זה נותן לך תמונה פחות או יותר, ואתה מבין את העניין בהבנה הראשונית מצד אחד. מצד שני, אתה לא מוכרח לשבור את העצמות, להיכנס לפרטי פרטים של דקדקנות וההבנה של כל תחום פרטי בתוך הסוגיה או בתוך הנושא שאתה לומד. זה לפעמים יוצר מבט ראשון נראה שמה מכביד? מכביד ההיכנסות לפרטים ופרטי פרטים. וזה נראה כאילו פה אתה כבר לא מוצא את הלשד של הסברה, פה אתה לא מוצא את הטעם המרכזי, אלא פה זה פרטים, פרטים, פרטים. נכון, לפעמים זה כך, אבל יש גם את הצד השני. הבנת הסוגיה בערך, שימו לב, אז אתה הבנת את זה, אבל זה לא יושב לך בפנים, בפנים. לא לגמרי מיושב בנפש. ולמה זה לא מיושב בנפש? כי לא עבדת על זה עד הסוף. לא עבדת על זה עד הסוף, אז זה מובן לך לכאורה, אבל זה לא מאיר, זה לא משמח, זה לא מבריק. לפעמים אנחנו רואים, אדם עובר על הסוגיה, לא הבנתי, זה בוא נעבור עוד פעם. פעם שלישית, פעם רביעית, פתאום, עכשיו, זה ממש צח, עכשיו זה מאיר, אז זה משמח. עכשיו זה לגמרי מחובר, איך אומרים, אני ממש מבין את זה. זה מאיר, זה מתלכד עם עולם המושגים שלי, אני מבין את העניין, ואז אני, איך אומרים, הסוגיה מאירה, הסוגיה משמחת, והסוגיה, שמחה זה חלק בלתי נפרד מלימוד תורה, הסוגיה מתדבקת בי. מתי יש הכבדה? הפוך ממה שחשבנו קודם. הכבדה היא לא תמיד דווקא שיורדים מפי פרטי פרטים. תלוי איך עושים את הפרטי פרטים האלה. ההכבדה היא באה דווקא לפעמים ממה שאדם יש לו איזה מין עומס כזה. עוד סוגיה לזכור, עוד סוגיה ללמוד, עוד זה. למה העומס הזה? בכל סוגיה נופלת כבד, בכל סוגיה לא נדבקת באמת. כל סוגיה היא לא מאירה, כמו איזה מעמסה. כמו שאדם אומרים לו, תשמע, אתה צריך ללמוד כך וכך קרחים שלא יודע משהו שהוא לא מתחבר ולא וזה, ואתה חייב, לא יודע על איזה מבחן שהטילו עליך. אדם, איך אומרים, מסוגל לספוג את הראשון ואת השני, אחר כך כבר לא מסוגל להכניס את עצמו לזה. אז זה סימן שאדם לא באמת התלכד חיבור נפשי עם הדבר. הוא לא התלכד, אולי גם לא צריך להתלכד. אבל בלימוד, המטרה שאדם באמת ייכנס לדברים עד כדי שזה, אז נכון, סוגיות התורה הרבה פעמים מביאות לפנינו עניינים שאנחנו הרבה פעמים בכלל לא מכירים, הנה פה דווקא מפסחים, הרבה פעמים יש לנו פה סוגיות בענייני קודשים או בעניינים שאנחנו קשה לנו לפעמים, הציור הפרטי אפילו קשה להבנה, אנחנו עוד יותר קשה להתחבר עם זה. אז אף על פי כן בעצם, כדי להבין את זה טוב טוב, אז בעצם כן צריכים לרכוש עד כמה שאפשר להיכנס פנימה עד הסוף, אז אתה כבר בפנים, אתה תופס את המפתחות ההגיוניות של הנושא, ואז כשאתה צולל בפנים, הסוגיות מתחברות איתך, אז זה כבר מהיר, ועכשיו פתאום איזה ראשון יגיד איזה הערה, עכשיו זה משלים לי את התמונה, כמה טוב שראיתי את זה, זה לא... גם את זה אני צריך לזכור. וגם את האחרון הזה אני צריך לזכור, גם זה, נו, אולי נקצר יותר מדי. אז ההרגשה הזאת היא הרבה פעמים מאפיינת מי שכבר מהתחלה, התחלת המגדל, הדברים לא יושבים אצלו מספיק חזק, וכל שאתה מעמיס על המגדל, אז כבר רואים, אני לא יכול להתחבר עם זה, לא יכול. אבל מי שזורם בפנים, הוא אוחז את השורשים של הסוגיה ומתקדם, אז ככל שהסוגיה יותר מוארת, אז הדברים אדרבה, הם כמובן גם לזה שגבולות, כמה צריך לשבת על דבר אחד וכמה בסדר, גם בסדר, אבל העיקרון, שוב, בכל דבר צריכים לדעת מה הגבולות ומה היכולת של הלומד הזה ומה עם כל התורה כולה, אבל העיקרון צריכים, פה הסעיף הזה מדגיש את העיקרון האחר, שאדרבה, לא ההקפה המהירה היא התכלית, אלא בעצם הבירור המהיר של כל סוגיה משורשיה הספרתיים, שורשיה היציבים, הבנויים, החריפים, המבריקים, היא דווקא יוצרת את זה אמת, זה אמת, גם זה אמת, זה אי אפשר אחרת, אז זה חביב על האדם, אדם לא שוכח את זה גם. לפי מה שההלכות הן מבוררות, כך הן מסמכות לב עושיהן ומזהיריהן. חסרון ברורן, בידיעה ברורה ודבקה בנפש, מה זה קשור דבקה בנפש? זה אותו דבר. חסרון הבירור בידיעה ברורה, או שזה פחות ברור, פחות ברור, אז זה לא דבק בנפש. זה כזה כמו כל מיני דברים, זה לא מתחבר, אומרים מזה היום, לא מתחבר, אז זה שוכב על, זה לא איתך, אז זה מעמסה. חסרון ברורן בידיעה ברורה ודבקה בנפש מביא להרגשת הכבדה מקיומה של תורה, בדיוק בפרטי ההלכות. ועדי זה, יש שמתעוררת חרדת רפיון הגורמת למעשה של תורה חלילה. כל התורה היא רפה אצלו, היא לא חביבה, לא משמחת, אז הוא מתעצל, חס ושלום. אומנם, לבעל דעה רחבה אין הדיוק רחב מאי כלל. ועד רבה, הדייקנות היא תולדת השלמה. כמו שהדייקנות של דקדוק הלשון היא נערכת לשלמותם של המדברים בה. כן, הרב נותן משל. תמים אפשר לדבר בדיבור ספונטני, לא כל כך מסודר מילולית מבחינה תחבירית, מבחינת הדייקנות ויופי הלשון. מה זה משנה? העיקר הבין מה שרציתי לומר. תמים במיוחד היום, לא כל כך אוהבים מי שמשתמש במילים של בית מלקחת, אני יודע, קוראים לזה כל מיני מליצות, וזה פעם היה יותר נועמים כאלה שהיה להם. ככה היו לומדים לזה. היום יותר שפה דוגרית. אבל יחד עם זה, עם החספוס של הדיבור, והחוסר חוסר הליטוש גורם לפעמים חוסר הבנה. לא הסברת את עצמך טוב. או שהשתמשת לא במילים העדינות מספיק. אז יצא, הבנו אותך. אבל זה הבנו קצת שונה ממה שהיה טוב יותר להגיד. אז לפעמים כן יש הבדל. אם אתה משתמש במילה הזאת, או משתמש במילה קצת שונה. ואני חושב שלזה לפחות צריך לראות שבאמת ככה המשפטים שנאמרו לא רק בתוכן הכוללני שלהם, אלא מי שבאמת מבין בזה, גם לפעמים, כן, הצורה לשימוש במילים האלה, ולא האחרות, לפעמים הוא קצת משנה את המסר, מה אמרת באמת, יש איזה כן חשיבות. וכמו שאדם מבין את זה ככה, אז גם בלימוד, להבדיל, בנמשל פה שלנו, בלימוד עצמו, לא רק הבנת הסוגיה בכללותה, אלא גם, שוב, הליטוש והדיוק של הסברות, בדיוק מה נכון, מה לא נכון פה, ועד איפה, הידיעה של זה, היא לא רק, נו, עוד משהו אני יודע, אלא זה לפעמים יכולים, זה נכנס בפנים, זה מדויק. וזה, איך אומרים, מסביב אמרת, אבל לא אמרת בדיוק, אז זה לא נכנס, זה לא קולע, אז זה כבר הבדל גדול לפעמים. זה מה שהוא אומר. לפי ערך רום המושג. אז כמו שהדייקנות של הלשון היא נערכת לשלמותם של המדברים בה, לפי ערך רום המושג ותארתו של היסוד הפנימי שבתורת אמת, לפי, שוב, חשיבות הנושא, אתה עוסק בתורה, עוסק בתורה בעומק, כך מרובה ורחב הוא הדקדוק העצום בפרטי המעשים המסתעפים בשורשו, אשר למבין ולמרגיש הם כולם נזכרים בסקירה אחת רחבה. שוב, ככל שאתה מחובר בפנים בשורשים, כל הפרטים נזכרים בסקירה אחת רחבה. ואם יחסר אותו הדיוק המעשי, הרי הצורה הבהירה של רום ערך התורה האלוקית ועומד חוקיה ומשפטיה, בעיקר ערך תכליתם, מתשתשת. שימו לב, מילוי הפרטים ודיוקם הוא לא רק כדי שתבין יותר טוב את הסוגיה או מדד להבנה המוצלחת של הסוגיה, אלא הוא נצרך גם מצד מה שהתורה באה גם, התורה וקיומה באים להאיר את העולם המעשי. בעולם המעשי בהחלט הוא מאוד מורכב ומאוד מפורט, וזה שהתורה מצליחה להאיר את כל הפינות, להתייחס לכל פרטי המצבים, זה עושה באמת את מה שהתורה מוצדק, שהיא תהיה לב החיים כולם, ובזכותה יש אפשרות לקדש את החיים כולם. היומרנות הזאת של התורה באה בזכות מה שמצד אחד היא באמת נפלאה ועמוקה בגירותיה וסבורותיה השורשיים הכלליים, מההלכה ועד להגדה ועד לנסתר ועד לצדדים הנשמתיים. צד שני, התורה לא חסרה את מלוא ההתייחסות המורכבת הנצרכת לכל הפרטים המורכבים, המסתעפים בסעיפיהם וסעיפי סעיפיהם, שיכולה על ידי זה לחסות כל המצבים המורכבים המתחלפים שהמציאות מזמינה לפני התורה, וזה אוחז את התורה והחיים כאחד. ואם חסר הדבר הזה, אז כן, הצורה הבהירה שירום ערך התורה האלוקית ורמות חוקי המשפטי הריקר ערך תכליתה מתשתשת, ואין שיעור להפסד הנצמח מזה לכל מסת הנפש של כלל היהדות לאדם בכלל ולישראל בפרט. על כן זאת היא החובה הגדולה לעסוק בתורה לשמה בליבון הלכה, שתהיה מחוברת כסמלה. לימוד הדיוקים בהרחבתם יהיה מתוך עונג המושכל העליון ושמחתו. וזהו התנאי הנכבד, תנאי נכבד בעסק התורה לשמה ממחת דברים שהתורה נקנית בהם בשמחה בטהרה, שהיא ודאי מתבססת מתוך המדע הפנימי של הכרה ברורה. אז יוצא פה שהשמחה והטהרה הם לא מה שהיינו יכולים להבין שהם חיצוניים ללימוד, אם תתבול במקווה קודם ותהיה בעליית שמיים קודם, או השמחה תבוא ממקור חיצוני ועם זה תיגש ללימוד, תכן שגם לזה יש מקום. אבל הרב מחדש שיש כאן בגוף הלימוד, בגוף הלימוד, את האופי של השמחה שיש בו. שוב פעם, זה לא בא מתוך מה שאתה כל פעם מתזמן לעצמך ממקור חיצוני את השמחה, אלא השמחה היא מעצם היופי שאתה דואג שהלימוד יהיה יפה. אתה לומד בצורה שהוא יצא לך יפה, אתה לומד בצורה שיצא לך מבורר, אתה לומד ככה אז הוא משמח אותך. וגם התארה היא חלק מגוף הלימוד, גם זה, משום שהתארה היא בעצם הדייקנות והצחות והאחיזת התורה בצורה הזאת, שיש פה צער יקר, טהור וזך, צלול ומנוקה מכל סי גוף גם, וככה התורה היא באמת יקרה, ובשלמותה היא ראויה למלוא מעלתה. כן.
מה
הטהרה? בצירוף מהשיגים, בהבנה עצמה. לא טהרת הגוף או טהרת יראת שמיים, אלא טהרה בצד הדייקנות של התורה. אתה, איך אומרים, בצורה המדויקת, מה המקום הנכון של הסברה הזאת, של הכלל הזה של התורה, איפה בדיוק הוא יושב, מה שייך לעניין הזה, מה לא שייך לעניין הזה. יכול להיות שזה לא שייך ללימוד הראשוני של תלמיד בשיעור א' או תלמיד שכבר הוא ידאג והוא יהיה ברחי, גם זה אנחנו צריכים לדעת. אבל צריך לחתור על זה, צריך לדעת שזה נקרא לימוד טוב באמת, וכו'. טוב, לא יודע אם הסעיף הבא, כל הכל שייך פה צרות. על עזרת השם, מיכאי לרחי, צריך גם לקיים את זה, לא רק סיבור. Yeah, it'd be nice. So...